מה שנגמר הפנטזיה עם משחקים.
לא, זה כיף לראות פלייאוף עליון את הכדורסל.
מישהו פה רק...
מאוד.
די, די.
משחק שבע בגמר, אם יש.
ברוכים הבאים לדסוויף.
שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק 84 של דסוויף. כרגיל איתי בפאנל סתיו נמש.
שלום לכולם.
מפיק על סגב מטוס.
ערב לידאץ'.
הוא מימיני מתן מהעמוד הטוב ברשת.
יפה, זכרת הפעם.
לא, כתבתי לי.
זה כתוב.
שחבר.
אז שמת לב שרק אני מכבד את הפתיח? כולכם פטפטים פה על הפתיח?
אני חושב שזה הקסם של הפתיח. פעם יש איזה, עד איזה פרק 60 היינו מכבדים את הפתיח, ומאז הפסקנו לכבד. אז הפרק שני שלך איתנו, אז בוא נותן איזה זמן. מתישהו כולנו מאבדים כבוד לכל דבר שנושם וחי בסביבה שלנו. טוב. אנחנו בספשייל, כנראה שזה יהיה פרק כפול, אלא אם כן ממש לא יהיה לנו על מה לדבר. אנחנו הולכים לנתח את כל סדרות הפלייאוף במידה מסוימת. נתחיל מקצת אקטואליה, נדבר גם על מג'יק, אבל קודם, 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 קודם כל, סקרים
אבדול ג'אבר. ויש לנו שני פרקים של סקרים לעבור עליהם. אז חברים, ככה, לפני שני פרקים, כל חברי הפאנל אמרו שברוקלין לא יעלו לפלייאוף. האם זה אומר שהמקום שלהם בפנים מובטח?
כל כך ברור.
16% אמרו שלא, החבר'ה לא טועים, 84% אמרו בפנים ב-100%.
אני הצבעתי בפנים ב-100%.
יפה.
וכיסית את עצמך.
הכנסת אותנו ללופ בינסופי.
הסקר הבא, שאני לא יכול להסכים איתו, אבל זה האם ג'מיר זו גבינה כחולה או לבנה.
מפנה לבנה. הפסד קשה לנו, סגר.
60% לטובת לבנה, ואני הולך להחליף את דביר בסוני המאזינים, ואתה יודע, מי שלא מסכים איתם. חברים, סקר 3 לשבוע הזה. האם 80% רוקי לברון, במקום קמבה ווקר, היה לוקח את שרלוט לפלי אוף השנה? 240 מצביעים.
כן.
50-50.
מה?
מושלם.
מה?
לא.
זה לא קרה אף פעם.
זה לא קרה אף פעם.
זה לא קרה אף פעם, חברים.
50?
50-50.
אני לא מבין. אני לא מבין. אתה אומר ש-50% הצביעו.
זה חצי. חצי?
יותר מזה, זה חצי, ואני אגיד לך שפשוט 120 מצביעים אמרו ש...
זה גם היה שווה?
זה היה שווה. 120 אמרו שזה כן, ו-120 אמרו שלא.
זה לא רק 50-50, זה גם אותו כמות מצביעים אמרו שכן, ואותו כמות מצביעים אמרו שלא.
אתה מאמין?
וואו, וואו, זה לא קרה אף פעם.
אתה מאמין למה שאתה שומע?
זה לא קרה אף פעם.
בקיצור, אז כן, חברים, זה היה...
אתם מכירים את זה שהיה על כל מצביע חדש לטובת לברון שם, אז סגב תייג אותי?
היה לנו ויכוח מעניין, וזה היה מצחיק. עדכנתי את... מדען כל כמה זמן וכמה מצביעים חושבים כמוני שהוא היה מביא אותם לפלייאוף.
וטועים, וטועים.
לפחות קיבלנו את התוצאות מהר יותר מאשר אצל ועדת הבחירות המרכזית.
כן.
אתם אוהבים אותי סאטירי? אתם אוהבים אותי סאטירי?
ממורמר, אנחנו אוהבים אותך.
הכי אוהבים אותך סאטירי.
אז יהיה לנו טוב לדבר על הבחירות.
בפרק 82 סיפרנו על התקרית של ג'ורדן בל, חייב מוצרי במלון על החדר של עוזר המאמן מייק בראון. איזה מהתיאוריות של דביר טובה יותר? תיאוריה א' של נרות ריחניים סלש וויד, או תיאוריה ב' של סרטים פורנוגרפיים? 53% אמרו שנרות ריחניים וויד, זו התיאוריה
מאוד קרוב.
הטובה ביותר, 47% סרטים פורנוגרפיים.
אני הצבעתי סרטים פורנוגרפיים, אני חושב שהייתה איזו תגובה בה, שמישהו אמר מה וויד קשור לסיפור הזה.
גדול. אדיר, לא ראיתי את זה.
אחד הדברים שאני שונא זה שקוראים לווייד בכתיבה, בהקלדה, כמו עם יוד אחת.
או שקוראים לו נרות רחניים.
זה מצחיק שזה כאילו יש אופציה של סרטים פורנוגרפיים, אבל יש אופציה של או נרות רחניים או ווייד, זאת אותה אופציה.
ידוע שהכינוי שלו בבית הספר היה נרות רחניים. בסדר, בוא נמשיך.
חבורה של שחקנים. הרי על הבננה בוט היה לברון, ווייד, ונרות ריחניים היו בסוף של הבננה בוט.
לא, כי יש על הבננה בוט סדרה של נרות ריחניים משמם.
או בכלל נרות ריחניים צילמו את התמונה, סליחה.
האם היית קונה סדרת נרות ריחניים על שם הבננה בוט?
מה, בריח לברון? פרי ג'ם או פוסט ג'ם?
מקום מוכר ואהוב. לא יודע, אני יודע. יש בוסם לרונלדו.
טוב, הסקר האחרון...
בטוח גם של מסי. מה?
היית רוצה להריח כמו מסי?
אוי, לא.
השיחה מדרדרת.
מאוד מדרדרת.
כאילו להריח כמו רונלדו, ברור.
איו.
להריח כמו מסי?
אני לא חושב שבוסם של מישהו זה אומר שאתה מריח כמוהו.
בסדר, אבל אני אקח את הדיון לשם.
אבל, אתה יודעת שזה כאילו יש ריח לבנדר ויש ריח מסי. בניחוח מסי. אני לא יודע, אני מחבב.
נמוך מזוקן וחזק.
אתה קונה את הבוסם פשיזם? גנבת לי את הפאנץ' על הצ'יטר הכי גדול בספורט, כן.
חברים, סקר אחרון, סתיו פותר את הטנקינג. מה דעתכם על ההצעה שסתיו העלה לדיון? יתפוס או לא? 68%. הצעה מצוינת, סתיו. העם הולך איתך. 32%, אין סיכוי שזה מועיל. דיברנו על זה.
כן, הצעה טובה, דיברנו עליה.
אין מה להרחיב. דביר.
האמת יש משהו להרחיב, אם רוצים להרחיב. חלק מהתגובות היו על זה שזה יפגע בתחרותיות. עכשיו אני רוצה להגיד, כנראה שזה יפגע בתחרותיות בצורה מסוימת, כי הגרועות, יש להם פחות דרך להיות פחות גרועות, כי הן צריכות לנצח בכל זאת בטורניר. האם אנחנו overvaluing את הגישה הקומוניסטית כמעט של ה-NBA, שהכל צריך להתאזן וצריך לעשות שוויון וצריך לתת בונוסים לגרועות? כי נגיד, כדורגל זה בכלל לא עובד ככה, ויש את הרלגיישן, ואתה מקבל רק חיזוק על אם אתה טוב, אתה אף פעם לא מקבל את החיזוק הזה. אני חושב שיש משהו טוב בליגה כמו ה-NBA, שהיא עדיין איזו מסגרת סגורה שנותנת חיזוקים לחלשות, אבל...
אבל
זה, לא הערך הכי חשוב לעשות את, שזה יהיה בקיצוני. שוויון הוא לא הערך הכי חשוב.
שנייה, אבל...
התחרותיות היא הערך הכי חשוב.
בספורט האמריקאי, במיוחד בגלל שהן ירידות, אז הערך הוא לתת לכולם סיכוי שווה להצליח. שטיינבי עושה את זה הכי רע. נכון שבכל הליגות המקצועניות בארצות הברית יש דראפט, אבל בפוטבול לדוגמה התקרה קשיחה. אז זה, אין שום הבדל בין גדלים של מרקטים, כי כולם יכולים לבזבז את אותו X כסף. אתה לא יכול לבזבז יותר, ופה נכנס העניין של רווחים. התקרה הלא קשיחה ב-NBA זה משהו לחלוטין נותן יתרון לקבוצות שוק גדול או לבעלי קבוצות שאין להם כאילו לשים טון הכסף. ב-NBA נכון שבדראפט אתה מקבל תיאורטית השחקן שלך לארבע שנים ממש ממש בזול ועוד ארבע שנים מאוד מאוד יקרות, אבל הוא בגדול מובטח אצלך 8 שנים. בפוטבול, בבייסבול לדוגמה יכול להיות מובטח לך גם להרבה הרבה הרבה יותר זמן מזה. אני חושב שזה עיקרון שכאילו NBA מדברת עליו, אבל היא לא באמת עושה דברים שיצמצמו פערים. פשוט דראפט זה שיטה שהספורט האמריקאי כל כך אוהב, וגם טובה לטלוויזיה וטובה לכסף.
כולכם שמתם לב שסתיו התעלם לגמרי מהשאלה שלי, ופשוט שפך את הידע שלו על מבנה השכר בפוטבול וכן זה.
אני הפסקתי להקשיב ברגע
שם. האם אנחנו לא בסוף overvaluing את השוויוניות על פני התחרותיות ב-NBA? עזוב את הידע שלך עכשיו בבייסבול. הבנו.
הוקי קרח.
אני אמרתי שזה כאילו ככה ספורט אמריקאי עובד.
יפי, תרמת כלום. תודה רבה, אפשר להמשיך.
ראש השאלה שלך הייתה ממש גרועה.
לא, תמיד מה שאני צריך לשמוע זה איך זה עובד כרגע. זה החיים של פרשן. טוב. אני, מה דעתך לשמור את הרשמים ל... אל תתעצבן עליהם, שכל פעם
נעשה
לי פרצופים. כי זה מדיה רדיופונית, אז אף אחד לא רואה את הפרצופים שלך, רק אני צריך לספוג את זה.
וטוב, שער עם ה...
מה אתה אומר על לדחות את הרשמים לתחילת הפרק הבא?
מבחינתי לא לעשות אותם בכלל.
אז לכם אני אומר, הוא יירגע עד תחילת הפרק הבא. יהיה בסדר. בואו נתחיל לדבר על מג'יק. הפטרות שלו הייתה מאוד מאוד, א', מפתיעה, גם בגלל התזמון, אבל בעיקר בגלל הדרך והדברים שהוא אמר, והעובדה שהוא לא ידע את ג'יני בס. אני מתחיל עם סתיו, כי הוא אוהד לייקרס, וזה חשוב לו דברים.
אני לא אוהד לייקרס, אני אוהד לברון. אני אוהד לייקרס לעונה הנוכחית, ולשלוש שנים הבאות כנראה.
הרבה יותר גרוע.
זה באמת מתן. אתה כזה מילניאל. בגלל זה, כשיהיה דיון על קייל קורבר ועל רוד ניהוד, יהיה לי הרבה מה להגיד, אתה מבין? זה מה שראיתי בשנים האחרונות, שנה האחרונה.
בגלל הלייקרס. בגלל
קליבלנד, כן, בגלל לברון, יפה.
סתיו, תציל אותנו.
אני לא קונה שום תיאוריות קונספירציה, אני חושב ש...
ההתפטרות של...
מדבר על תיאוריות קונספירציה.
לא, אתה יודע, הוא התפטר בגלל שלברון לא מחליט לו, הוא התפטר כי לא מסתדר עם ג'יני באס.
לא, למה הוא התפטר? אני חושב שזה מאוד ברור. מג'יק רוצה לחזור להיות מג'יק ולחזור מג'יק.
כן, נמאס
לו. פן להבין, לטייל.
למה להיות מופתעים מזה? כשהוא היה מאמן זה יחזיק 16 משחקים, כי הוא הבין שהוא לא יכול לשלוט בקבוצה כמו שהוא שלט כשחקן, ולא היה לו כיף לחוות את החוויה הזאת, ויותר כיף להיות איש העסקים המצליח, החיוך והשגריר של הליגה, לא בא לו לעבוד.
הגיוני, לא מפתיע טיפה הדרך?
לא, אני לא חושב, כי מג'יק הוא מאוד, הוא לייקר אמיתי, היה לו יחסים מאוד קרובים עם אבא של ג'יני, עם ג'רי, היה לו חוזה לכל החיים בלייקרס, היה לו חוזה בעלות בלייקרס, והוא יודע שהוא יש לו מערכת יחסים שהוא מאמין שמספיק חזקה כדי שיוכל להגיד את זה ככה בלי להדכן את ג'יני, בלי שהיא תעלב, במיוחד שהוא יודע שהיא כנראה תוכל להשפיע עליו לעשות משהו שהוא לא רוצה. אני לא חושב שיש פה אישו בקטע הזה. זה בעיקר מעניין מה יקרה הלאה וכמה ללברון יהיה השפעה על מה שיקרה, אבל אני חושב שאחת הסיבות שלברון הרגיש מאוד נוח ללכת ללייקרס זה בגלל מג'יק, שהוא ראה במג'יק מישהו שהוא עצמו רוצה להיות, מישהו שהצליח ברמות הכי גבוהות על המגרש, אבל גם הצליח בגדול בכל מה שהוא נגע בו מחוץ למגרש, כולל להיות סוג של בעלים על קבוצת ספורט, ולברון מאוד חיכה להיות, לעבוד עם איש כזה, איש הוא מעריך, ואיש הוא גם יוכל ללמוד ממנו.
אבל אתה אומר שאין קשר לתוצאות של לייקרס השנה?
אני חושב שאם הלייקרס...
כאילו מה, הוא פשוט לא אוהב לעבוד?
או, שנייה, אם הלייקרס היו עושים עונה של 55 ניצחונות ופייבוריטים בפלייאוף, אני מאמין שזה היה נגרר יותר מזה. ברור שהכישלון האיץ את העזיבה שלו, או גרם לו לעשות את זה יותר מהר, אבל אני לא חושב שזה משהו שהיה מחזיק לאורך זמן.
שנייה, קודם כל, אתה חושב שבלי מג'יק, לברון לא מגיע ללייקרס?
סביר... תראה, סביר אני עכשיו בוחר לייקרס בכל מקרה, אבל אני חושב שזה היה גורם שמאוד מאוד עזר לו.
כן, סבבה. רק רציתי לוודא את הנקודה הזאת. דבר שני, לא יודע אם ראיתם, אבל הוא דיבר שם על דיאנג'לו ראסל, על זה שדיאנג'לו ראסל היה לא כל כך בוגר, ועכשיו הוא התבגר, ובלה בלה בלה. ויום לפני שמג'יק התפטר, הוא ישב עם כל החבר'ה שם, בנו תוכניות לעונה הבאה, והוא פשוט לא היה מספיק בוגר כדי להגיד, אני עוזב, אני לא איתכם בעונה הבאה, וללכת לתקשורת, אז אתה יודע.
ועוד אמר... סטודו מהר, סתם. ועוד אמר שהוא רוצה עכשיו בטוויטר, משהו כזה. שהוא רוצה להרגיש חופשי, להיות מסוגל לצייץ.
לא, בצייץ הכי גרוע בעולם. אולי שהוא ציפה וגסול.
לא, איך קראו לו? זה מפילדלפיה?
לא, בדי הילד הוא המצאת את גרוע בעולם.
מי עוקב אחרי בדי הילד?
פאו גסול הוא חד וחלק המצייץ הכי גרוע בעולם.
אני יודע, אבל בדי הילד יותר. טוב, אנחנו...
אגב, גם...
ברקט!
ג'סטין הולידיי? משיקגו ואף ממפיס?
כן.
הוא גם מצייץ נורא. רק פסקאות מהתנ"ך וזהו. בחיי. עקבתי אחריו וזה כל מה שהוא עושה.
גם תורן פרינס.
הורג אותי.
אתה משהו נגד התנ"ך, סגר?
לא, תגיד משהו מצחיק. תגיד אני בכושר סי, אני בא לטרוף. They will shell בלה 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 בלה. חלה, סרקת אותי. אתה לא מתחדש.
אני רציתי למצוא איפשהו את הציוץ, דרך אגב, אנחנו מדברים על זה בהקשר של ההתפטרות של מג'יק. אני די בטוח, עכשיו אני לא מוצא את זה, אז אני תמיד יכול לטעון ש... תמיד יכולים לטעון שאני עזיתי, אבל היה איזה מישהו, אחד מהשחקנים שצייץ משהו על מג'יק, והוא כתב, He's going to be a Laker for life forever.
זה
טוב.
וזה הכי רידנדנט בעולם. אני רציתי לשאול עוד משהו. בוא נדבר שנייה על כמה הוא היה גרוע.
מאוד, מאוד.
ממש לא.
בתפקיד
שלו? ממש לא. עכשיו תגיד שהתפקיד שלו היה להביא את לברון והוא הצליח.
לא, זה עלוב.
אבל כל ההתנהלות מו עם דייביס.
רגע, בואו נתחיל שהוא קיבל קבוצה מצב היום.
נכון.
הוא ניקה את כל השכר כדי להביא לא רק לברון, להביא כל פרי אייג'נט שיהיה פנוי וירצה. פספסו... עונה שעברה עם, כאילו עונה עם פול ג'ורג' פגעו עם לברון, עונה הבאה יכול להיות כן או לא. הוא בחר בסדר בדראפט.
בחר לא משהו בדראפט.
למה?
הוא בחר בסדר, הוא בחר בסדר.
הוא בחר לא משהו.
למה?
למה אתה אומר זה כן?
כי שלוש בחירות מספר שתיים לא הביא לשום סופרסטאר.
דיאנג'לו בדיעבד סבבה, ברנדון
אינגרם. דיאנג'לו, אבל הוא הביא אותו בשביל סלרי.
שנייה, דיאנג'לו לא הוא בחר. אז זה לא שלוש בחירות.
אז עוד יותר גרוע אם הוא היו.
ואתה יכול...
זאת יחסית רגע הבחירה שהיא הכי דיפנסיבל מתוך השלוש.
ולהגיד שלונזו בול זה כאילו לא סופרסטאר בפוטנציאל.
לא, בפוטנציאל כן. אבל יש מהדראפט שלו שכבר.
יש מה?
יש מהדראפט שלו שכבר סופרסטארים ונבחרו אחריו.
בעיניי זה לא...
זה פשוט עוד לא מקום לשפוט את זה, ואינגרם ולונזו אחלה.
ואתה יכול להגיד שהמהלכים שהוא עשה העונה היו לו נכונים, היה עדיף לו להשאיר את ברוק לופז על חוזה אחר, וזה עוד פעם, לא טוב, לא נורא. הקסמים שהוא עשה כדי להוביל אותה למצב הזה, כל הכבוד. פחות.
אבל אני חושב ש... כמו שאמרתי לך מקודם, לברון היה מגיע ללייקרס, no matter what.
לא אמרתי שלברון הוא עזר. סבבה. לברון לא יכול היה להגיע ללייקרס אם לא היה מפנה את כל השכר.
סבבה, אוקיי, לפנות שכר, בסדר. לברון היה...
זה לא דבר קטן.
סבבה שזה לא דבר קטן.
ניו יורק בשביל לעשות את זה ויתרו על פורזינגיס. מג'יק בשביל לעשות את זה ויתרו על ראסל.
סבבה שזה לא דבר קטן, אבל זה פחות או יותר מסתכם בזה, כי מתי...
שנייה, התפקיד שלו.
רגע. אבל אם אנחנו מניחים שלברון רצה לוס אנג'לס בכל מקרה, ואף כוכב אחר, אנחנו מדברים עכשיו על אולי להביא ג'ימי באטלר, אף כוכב אחר לא בכיוון בכלל, אז בשביל זה מג'יק הגיע, בשביל הסטאר פאוור הזה.
למה אתה אומר שהם לא בכיוון אבל?
מה זאת אומרת? מי על המפה עכשיו הולך להגיע? בוא
נשמע. בעיניי זה שאלות לא רלוונטיות מי על המפה. אתה לא יודע. אתה בוחן קיץ אחד שבו הוא הביא לברון שאתה אומר מגיע בכל מקרה סבבה, אני עדיין אומר בוא נשכח את החצי שהוא פינה בשביל להביא אותו. אז העונה בקיץ הזה הוא לא הביא. אתה לא יודע להגיד שבקיץ הזה הוא לא מביא כלום, כי אין שמועות ואין דברים על המפה. אז אני אהיה לו שני עונות בתפקיד.
אבל רגע.
שנייה, לא, אין רגע. שני עונות בתפקיד, הוא עשה חלק אחד של התפקיד שלו, להכין את הלייקרס להחתמת סופרסטאר, הצלחה פנומנלית. חצי שני, אינקומפליט. בעונה אחת הוא הביא לברון, אתה טוען לו בזכותו, סבבה, ולא הביא כלום אחר. אז כאילו, מה אתה רוצה?
הוא השאיר את הלייקרס במצב, דרך אגב, שהוא יותר גרוע ממה שהוא היה כשהוא נכנס.
ממש לא נכון.
אתה יודע מה, סליחה, אני לוקח את זה בחזרה. זה לא נכון. אבל הוא לא יצב את המערכת בלייקרס, ככה שאני אחשוב שעכשיו הלייקרס נמצאת באיזשהו קרקע שהיא מוכנה לקלוט שחקנים חדשים, והיא יד מועדף על ידי פייבורית על ידי שחקנים מובילים. תוריד את העובדה שזה לוס אנג'לס וכולם רוצים להגיע, והפרסטיג' של המועדון.
אני טוען שאתה טועה.
למה?
אין לך שום אינדיקציה שמה שאתה אומר שעכשיו הוא לא ישאיר את הלייקרס מצב יותר טוב כיעד. אני אומר שאתה טועה, אתה לא יודע להגיד שזה נכון. אני חושב שעצם העובדה...
אני טוען שהלייקרס נראים כרגע כמו בדיחה.
זה לא רציני. זה פחות רלוונטי.
לא, אבל זה גם לא נכון. הלייקרס לא נראים כמו בדיחה.
הלייקרס נראים כמו בדיחה.
אבל שוב, זה עניין של...
והוא חלק מזה. זה בדיחה שהתחילה כבר הרבה זמן עוד לפני התפקיד, עוד הרבה לפניו.
לא.
שמעתי השבוע, ואני מאוד מסכים שזה... אפשר לשים על זה את התאריך בערך בהחתמה של קובי על החוזה של 250 מיליון שהאכילס לא היה גמור, אבל מאז סרט של החלטות לא טובות.
שאף אחת מהם לא הוא קיבל.
לא, אבל הוא חלק מזה בשנים האחרונות, בשנים שהוא המאמן.
איזה החלטה נוראית הוא קיבל?
הוא לא משאיר כרגע.
איזה החלטה נוראית הוא קיבל?
לדעתי כל ההתנהלות סביב לברון ואיידי והעבודה עם השחקנים הצעירים שהוא נותן להם גם את הביטחון.
אז אתה חושב שהוא לא היה צריך ללכת על דייביס?
לא, אבל לא בצורה הזאת.
מה זה בצורה הזאת? לא הוא הדליף את הדברים.
זה לא משנה, אבל הוא ראה שמדליפים, עשו לו בית ספר באותה נקודה, עשו לו בית ספר.
אני מסכים עם זה, אני חושב שההתמודדות שלו עם זה בדיעבד עם הצעירים, שהוא אמר להם שהם צריכים להבין שזה ביזנס, השאיר שם קרקע חרוכה.
אתה חושב שעכשיו מראיינים אותו, הוא לא אומר שוואי, תשמעו, עשיתי טעויות, לא עשיתי תפקיד כמו שצריך?
אני לא יודע מה הוא יגיד. אני חושב, אוטומה, אני לא טוען שהוא היה אילוי בתור GM, אני פשוט אומר שאחד, הוא הביא את הלייקרס הדבר שהכי חשוב לקבוצה להיות בו, וזה להיות גמישה כדי להחתים שחקנים חופשיים, בהינתן זה שאין לך שחקנים טובים כשקיבלת אותם. בשום קריטריון, אף אחד אפשר להגיד שהקבוצה שהוא קיבל בלייקרס, זה קבוצה שבנויה לאליפות.
אז כל מה שאתה אומר זה שהוא צריך לפנות שחקנים.
רגע, לא. עכשיו... הוא היה צריך להביא שחקנים חופשיים. הוא בקיץ, אנחנו לא יודעים על מי הוא הלך, אנחנו יודעים שמועות, אנחנו יודעים לברון הגיע, תטען כמה שאתה רוצה שזה לא קשור אליו, אבל עדיין לברון הגיע. פול ג'ורג' לא הגיע, אני לא יודע אם הם הלכו על מישהו אחר, לדעתי הם לא רצו להביא אף אחד חוץ מאלה. ואז בקיץ, ואז באמצע עונה, דייביס מתפנה, אתה מצפה שהוא יישב בצד?
לא, אני מצפה שהוא ינהל את זה יותר טוב.
אוקיי, ניו אורלינס
מדליף. דרך אגב, גם ההחתמות הנוספות.
לא טובות. בסדר. חתמות כולם לשנה אחת.
מה עם איזה מחלקת אנליטיקה? שומרים שללייקרס אין אנליטיקה, אין פיתוח צעירים טוב, זה לא באחריותו?
שנייה, עוד פעם, פיתוח צעירים...
אז הכל תחת התפקיד שלו.
לא. דבר ראשון זה שאין מחלקת אנליטיקה, זה בעיה שלילי, ברור שזה מגוחך. פיתוח שחקנים הוא שנתיים בתפקיד. איזה שחקנים? קייל קוזמה,
לא, 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 לא הפיתוח שלהם ספציפי, אלא תוכנית לפיתוח, איזשהו, או פיתוח שלהם, או מחלקת אנליטיקה יותר טובה.
שנייה, אני לא...
אני טוען שמה שהוא עשה זה בסך הכל לפנות שכר. זה מה שהוא עשה, אז אני לא יכול להגיד עליו שהוא היה
מה,
טוב.
מה, בוא נעבור שנייה, למה הלייקרס צריכים עכשיו?
הם צריכים...
מזל בלוטרי.
לא, בעיניי התשובה היא מאוד פשוטה. הם צריכים להפסיק להתייחס את עצמם כאל עסק משפחתי, ולהבין שהם נמצאים במאה ה-21, והם צריכים להתחיל להביא מקצוענים לתפקיד שלהם, ולא שחקנים שיש להם עבר במועדון, או איזשהו קשר
לזה.
אבל רגע...
והלייקרס זה עדיין מקום מאוד מאוד מועדף להגיע, גם לג'י-אמים פוטנציאליים, גם לכאלה
ש... את מי? שמות? מי צריך לבוא?
טים קונלי.
טים קונלי זה אחד מהם. ארסי ביופורד יכול להיות אחד מהם.
דייוויד גריפין.
דיוויד גריפין לגמרי אופציה.
זה לא משנה, ברור שהם צריכים להביא מישהו רציני, הם יכולים לתת לפלינקה לנהל ויכול שהוא מאוד טוב.
לא, פלינקה נורא. פלינקה נורא.
אני לא אומר שהוא נורא, אבל...
אין לך שום דרך להגיד שהוא נורא.
לא, אני לא אומר שהוא נורא, אבל אני אומר שלתת לפלינקה לנהל, זה בדיוק לא להבין את המצב שאתם צריכים להיות בו עכשיו. יש לכם 3 שנים של לברון, אתם לא יודעים כמה מהם זה פריים לברון, תביאו ביזנסמן עכשיו, תביאו מישהו שמוכח, אתם גם ככה מקום.
אבל אתה מדבר טווח קצר. הם צריכים עכשיו להביא מישהו שיודע להבין את מבנה השכר כדי לבנות את הסגל הכי טוב מהרגע להרגע. פיתוח שחקנים לא רלוונטי
כרגע. לא, אבל מבנה השכר זה מישהו מקצוען מבין בזה, זה משהו טוני.
מישהו שסוכן שחקנים לא מבין מבנה השכר, תעשה לי טוב.
לא, אני בכלל לא מדבר על... אם אתה יכול... שנייה, אני שאל את זה אחרת לגמרי. אם אתה יכול להביא עכשיו מישהו שהוא מוכר...
אם דריל מורי על השולחן, תביא אותו. סבבה.
אם מסי על השולחן, תביא אותו.
טוב, אולי לא כי זה סלטית.
לא, אבל, סבבה, אם אחד מהטופ 5 על השולחן תביא, בהינתן זה שהם לא על השולחן, אז אני לא יודע, לא הייתי ישר הולך ומפטר את פלינקה.
אז אותי מעניין.
הלוואי וטרל מורי יבוא ללייקרס.
אתה אל תתכנס רק
לדרל מורי. דרל מורי, איך אתה חוזר חדש והוא רוצה להישאר ביוסטון, זה לא רלוונטי.
בסדר, אז אני אומר, הלוואי וארסי ביופורד יבוא, סבבה.
אבל גם, טוב, אתה לא מסכים על דייוויד גריפין, בסדר. חושב שיש...
אין אף אחד בחוץ שיושב בחוץ שאני אומר, כאילו, וואו, אני חייב לקבל אותו. בטוח שיש כאילו ג'י-אמים טובים ויש עוזרי ג'י-אמים טובים.
ברח לי השם של גולדן סטייט.
בוב מיירס?
בוב מיירס גם לדעתי יש סיכוי שהוא ירצה לבוא וגם צריך להחתים אותו.
בכל מקרה צריך מאמן חדש, צריך לעשות שינוי. מאמן חדש לגמרי. צריך שינוי בעמדה הזו.
מאמן חדש ברור. וסגל חדש. עונה הבא היא סגל חדש.
נכון, אני מסכים. אבל רגע, גם בעמדה של המאמן החדש זה לא שיש מאמן שיושב החוץ ואני אומר וואו אותו אני כל כך רוצה.
אני לא מכיר מספיק בעוזרים וכאלה.
כן, ג'רי סטייקהאוס חתם עכשיו.
זה צריך להיות... אומרים שהוא טוב, לא יודע.
טוב.
מאמן עונה בג'י-ליג. אז זה לגמרי מישהו שהייתי מאמר עליו, כאילו, תחכו, אבל...
אבל אתה לא יכול לאמר בעונה האחרונה בערך של לברון.
אתה לא צריך מאמן כוכב.
אתה לא צריך מאמן כוכב, אבל טיירון לו, נגיד, שקצת יודע לעבוד עם לברון, זה יכול להיות מספיק.
זאת שאלה מעניינת.
לא.
זה עדיף להביא עוזר מאמן חדש שלו, אם
אין לך מה. אני לא תופס מטיילו, אבל אם אתה שם את כל המרבל שלך
בסק
השכים של לברון ג'יימס.
אני רוצה שלברון יהיה מעורב בהחלטה, ברור. אני רוצה להאמין שגם לברון...
אבל אם לברון מעורב בהחלטה והוא אומר לך אני רוצה טיילו.
אם זה מה שהוא רוצה, בסדר.
בוא נגיד זה עדיף על זה שהוא יביא ג'ייסון קיד, שגם אותו הוא רוצה. כך על פי השמועות.
טיילו או ג'ייסון קיד? שים אותו בפינה. ג'ייסון קיד?
באמת?
מה?
באמת?
וואי, הולכים להרוג אותך בעמוד.
למה?
כי טיירון לו קל בהרבה... תשמע, אתה לא נורמל.
ג'ייסון קיד נורא, אתה גם שונא אותו.
אני חושב שהמאמן נוראי...
אתה גרמת על הפיתורים שלו.
חברים, נתעלה את זה לסקר, בבקשה. אתה ג'י-אם החדש של הלייקרס, לברון בא ואומר לך, אני רוצה שתחליף את המאמן, אתה אומר לו, קיבלת, ולברון אומר לך, אני מציע שני אנשים שאני הייתי רוצה, אחד מהם זה ג'ייסון קיד, אחד מהם זה טיילו, את מי אתה בוחר?
זה צריך ליפול על ה-75-80% טיילו.
חד וחלק.
בוא נראה מה הקהל אומר. טוב.
אני אומר לכם, זה יהיה ניצחון קלי, כאילו, אתם לא יודעים בכלל מה אתם מדברים.
מתי נעשה איזה פרק על הלייקרס? אני רואה, יש פה היטד רוחות.
כן, שהם יהיו טובים. הלאה.
שנייה.
כן.
אפרופו, השאיר את הלייקרס במצב קשה, הרס את המועדון, כל הדברים שאתם אומרים. 3 השעונות הבאות. כמה פעמים הלייקרס מגיעים לגמר NBA?
3 השנים הבאות?
כן.
אפס.
לא, 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 לא.
כמה פעמים?
אני אמרתי שנה שעברה שהם לא הגיעו לפלייאוף, דרך אגב.
בסדר, אבל שוב, לא היו פציעות, הם היו מגיעים לפלייאוף, כן? מה זה? אם לא היו כאלה פציעות, הם היו מגיעים לפלייאוף, קל.
האמת שגם אני חושב.
אפס, אפס גמר NBA. גמר מערב?
יש לי אובר אנדר כזה שאני צריך לבחור?
מה זה משנה? או אחד, או שתיים, או שלוש.
נו, דבר כבר, אני רוצה להגיע לתורי. אנדר עובר חצי.
אחד.
אחד, אוקיי, אתה בא נמוך. פלייאוף שלוש עונות?
אני רוצה להגיד, זה היה בהתלבטות בין אחד ואפס, דרך אגב.
פלייאוף שלוש עונות?
כן, מגיעים בשלושתם.
שלוש עונות קרובות.
לא יודע לגבי העונה השלישית.
פעמיים. אז אתה באמת מאמין שכאילו...
לא, אתה מגזים, כן. לא, שלוש עונות קרובות כולן פלייאוף. אני הייתי אומר פעמיים גמר NBA או לפחות גמר מערב, וביניהם אליפות אחת.
אני לא פחות מאליפות זה כזה, אבל אני מאמין שכאילו יהיה לך גמר מערב שלוש שנות רצוף.
גמר מערב שלוש שנות רצוף נשמע ריאלי.
יאללה. נשמע שיש לנו פה
אוקיי.
איזשהו אימור שאנחנו לא טרנזישן. נזכור אותו בעוד כמה שנים.
יאללה.
אתה רוצה שנמשיך סגב?
כן. 10 דקות מג'יק ג'ונסון היה סבבה לתוכנית שמסקרת את הפלייאוף.
זה היה רק 10 דקות.
אתה רצית את זה.
נכון.
טוב, אז נתחיל עם המזרח. Shout out. Yeah. Yeah. ואני אתחיל עם מה שסתיו רוצה שאני אתחיל איתו, ולא מה שאני רציתי להתחיל איתו, וזה המאץ' שבין מילווקי לדטרויט. בואו נתחיל בסטורי ליין המרכזי, מה יש לכם בשבילי?
האם דטרויט תן סדרה טובה יותר מאשר הקליפרס מול גולדן סטייט?
עוד פעם?
האם דטרויט תצליח לתת סדרה טובה / תחרותית יותר מאשר הקליפרס יעשו?
בלי לחשוף דברים לפרק הבא, החלק של המערב. אוקיי, אני כתבתי יאניס נגד בלייק. פשוט כי זה...
כן. וואו, אוקיי, כמה קרדיט. אני חשבת, אני כתבתי האם יאניס ייפצע או לא. זה באמת כל הסטורי ליין של הסדרה.
אבל אצלי יש לי משהו דומה כזה בקבוצה אחרת, יפה.
טוב, נעבור לסטאט. אני אתחיל.
קדימה.
החמישייה של... עשיתי קצת, אני אגיד לכם מראש, עשיתי על כל הקבוצות, ניתוח של הנט רייטינג של החמישייה שמשחקת הכי הרבה, או החמישייה שאני צופה שתשחק הכי הרבה כבר בשלב הראשון. אז אני רק אגיד לכם את הנתון המעניין ביותר הוא בעיניי במילווקי. אז בואו נתחיל עם זה עכשיו. החמישייה שלהם עם ברוקדון, זאת אומרת יאניס מידלטון לופס פלטזו, עם פלוס 7.4 נט רייטינג על 598 דקות. אותו דבר עם סטרלינג בראון במקום ברוקדון, מה שצפוי עכשיו, מינוס 16.4. כן, סמפל סנס קטן,
וואו.
אבל מינוס 16.4.
שדיברנו על... אני חושב שזה כשאתה היית.
הוא הצביע עליי.
כן, הצבעתי על מאור.
לא לומד. פרק 84, פרק 84.
דיברנו על...
תעלה לסקר, האם עד פרק 100 סתיו ילמד. פשוט ככה.
דיברנו על מילווקי ומה קורה אחרי הפציעות שלהם, ואני אמרתי שאני מאוד לא אוהב את הוורסיית מילווקי, כשמי שמחליף את ברוקדון זה סטרלינג בראון ג'י ג'י ווילסון, אני מעדיף את הסטרץ' פורים שלהם, את איליאסובה, קונטון או מירוטיץ' עכשיו פצוע, כי החמישיות האלה עם הבראונים וווילסונים למיניהם, או whatever, ג'ורג'ילים, הם פשוט רעות בנט רייטינג. וברוקדון נתן משהו שהוא יותר מרק דקות בעמדה מספר 2, הוא נתן כליה מטורפת, והוא גם נתן הגנה הרבה יותר טובה, ולכן אני לא אוהב את הציוותים האלה, וזה שהם נשארים באופציות הזאת בכמות גבוהה יחסית, זה משהו שאני לא אוהב לראות אצלהם, שיהיה חסר משמעות בסדרה הזאת.
כן, זה פשוט לא רלוונטי בכלל.
אבל אני, מה שאני מצאתי, ואני חושב שמתן יסכים איתי, זה דטרויט היא... מקום שישי בליגה, בסך הנקודות שנקלעות מטווח השלוש. זה בערך 34% מהנקודות שלהם נקלעות מטווח השלוש, ומילווקי...
איזה מקום?
מה?
איזה מקום הם?
שישי. ומילווקי קבוצת...
זה ממש מוזר.
למה?
כי לי יש את הנתון שאומר, הם זורקים מבחינת כמות שלשות את השישי בליגה, אבל הם מקום 23 העונה מבחינת אחוזים משלוש. ואז זה נראה לי מוזר שהם עדיין קולעים, כאילו הם גם מצדיקים את כמות הזריקות שלהם, כי הם לא.
זה לא אומר שזה עובד להם יעיל, אבל זה המספר, לא יודע. Okay. לא הצלבתי את זה מול זה. מילווקי קבוצה שמאפשרת הרבה זריקות משלוש. אז זה איזשהו מקום מאוד מעניין במאץ' הזה.
כתבתי את זה קצת בשלב מוכר יותר, אני כבר אגיע לזה עכשיו בגלל שאתה הגעת לזה. אז הדרך היחידה של דטרויט לנצח את המשחק הזה זה עם מטר שלשות, כי גם ככה זורקים הרבה. אמרתי שש שלשות בעונה גם יותר בזמן האחרון. מבחינת אחוזים הם מקום 23 עם 35 אחוזים מהשלוש, ובפורמה הרבה יותר נוראית, פחות מ-32 אחוזים בחמשת המשחקים האחרונים, אבל הם זורקים הרבה, ויש להם המון שחקנים שזורקים הרבה. חלקם סטריט שוטרים, גם רג' ג'קסון, גם וויין אליקטון, גם קנארד, מסוגלים להיות מטר שלשות במשחק ספציפי, אבל זה גם יכול ללכת מאוד מאוד רע. הסיכוי היחידי שלהם לנצח זה אם הכל פתאום ינחץ בפנים.
אני, קודם כל, מילווקי זו הקבוצה שמאפשרת הכי הרבה שלשות, הכי הרבה ניסיונות לשלוש כנגדה.
כן,
אז זה עוד יכול איכשהו לקרות, כאילו, זה לא יכול לקרות, אבל זרמתי.
תודה.
לא, באמת, שיח מיותר.
לא, אבל היא 9%, שזה מעניין.
אני אגיד לכם, אני ראיתי את הסטאט של, אתה יודע, מבחינתי, אם יהיה פה קרב, בלי גריפין חייב לתת איזשהו קרב ליאניס, אחרת זה, אין פה על מה לדבר בכלל. ובארבעת המפגשים העונה בין הקבוצות, קודם כל, מילווקי ניצחה את ארבעתם ו-15 הפרש ממוצע. כן. ודבר שני, בלי גריפין קלה, הוא אמנם עשה נתונים על פניו סבבה, אבל הוא קלה רק 42% ואיבד 28 כדורים בארבעת המפגשים.
וואו.
שזה המון, היה לו משחק אחד עם 10 עיבודים, המשחק הכי נמוך היה לו 5 עיבודים.
גם אני, מאור, מתן, מאור.
תומר תקרא לי.
תומר פה.
מתן מאור. שחקן ותיק בהפועל תל אביב.
כן.
הגנה טוב.
אז אני, בלם.
תישאר עם זה. אני רוצה להגיד נתון שבעיניי הוא יוביל אותי למאץ' מפתח פה, ובעיניי זה, כאילו אנחנו אומרים פה כאילו דברים שמפתח, אבל כולנו סביב השולחן די מעריכים שמילווקי תנצח.
תגרד את זה,
וכולם בסוויפ. כן, אני מודה לזה. ברוק לופז הוא השחקן הראשון בהיסטוריה עם 175 שלשות ו-175 בלוקים.
לא מעניין.
שזה יפה. ומקום ראשון בשלשות ל-7 פוטר בעונה. שזה יפה. זה לא אומר שום דבר, חוץ מהעובדה שהוא מעל יצא דרמות לצאת החוצה. ופה הבלגן, כאילו, קשה להשוות בין מה הבלגן הכי גדול של דטרויט, אבל כנראה שזה הבלגן הכי גדול של דטרויט. הוא יכול לייתר את אחד השחקנים הכי חשובים של דטרויט, על ידי זה שהוא מכריח אותו לצאת החוצה, הוא פותח את ה... כמובן, תמיד זה הדבר הטוב שמילווקי עושים לאורך כל השנה, שמצליחים לרווח את המגרש עבור יאניס, אבל ספציפית ב... מאץ' מול דטרויט, שיש מישהו כמו דרמון שלפחות יכול לנצח אותך על ידי פיזיות וכוח, הברוט לופז הוא דמות מפתח פה.
אני מסכים עם 100%, כי אני חושב שאחד הדרכים של דטרויט כן לנצח את הסדרה זה...
שדרמון ייקח שלשות.
גם.
אהבת.
זה מתחבר לי למקום שרציתי לדבר עליו אחרי הרשמים, אבל זה לא יקרה הפרק הזה, אבל זה באמת דווקא לנסות... לשבש את... כי אם תיכנס לתחרות שלושות עם מילווקי תפסיד, מילווקי זורקת יותר וקולעת יותר.
גם אם אתה לא.
לא, אבל אני אומר דווקא, אם דטרויט הצליחו דווקא לעשות נזק בצבע, הם יכולים מאוד לפגוע ביכולת של מילווקי לשחק דקות ארוכות עם ברוק לופז. הבעיה היא שמילווקי גם הקבוצה שמאפשרת הכי מעט נקודות בצבע בליגה, אז כאילו באמת זה מאץ' נוראי לדטרויט. כאילו מקום אחד כבר יכלו את הסדרה איכשהו יותר מעניינת לטורונטו, אבל פשוט אפילו קבוצה שגם הדברים שמחזקים בה זה כאילו בדברים שמילווקי לא מתרגשת מהם.
יאניס קולע עונה 17.5 נקודות בצבע בממוצע למשחק, שזה הכי הרבה מאז שקיל בתחילת שנות ה-2000. אתם חושבים שנגד צבע של בלייק ודרמונד זה עדיין יהיה כל כך...
כן, אי אפשר לעצור אותו.
וגם הסיבה שהוא עושה את זה, זה בגלל שחקנים כמו לופס שמפנים לו את הצבע. אני לא יודע כמה הוא יפגוש את דרמות באמת מתחת לסד. חשבתי על לנסות לעשות הרכבים הפוכים, שבלי גריפין שומר על ברוק לופס, ואני לא רואה איך גם דרמות שומר על יאניס נגיד.
למה אנחנו עדיין מדברים על הסדרה הזאת?
כן, הוא צודק.
אפשר להגיד נתון אחרון?
לא.
יאניס עם הכי הרבה דנקים ללא אסיסטים ב-20 שנים האחרונות.
אורלנדו טורונטו?
רגע, מה אימו? מה אימו?
4-0, יש מי שחושב שלא?
4-1.
די! וואו! חייב להיות איפסטר, חייב להיות מיוחד.
רק כדי לשבור את ההגמוניה.
את ההגמוניה, כן.
The Swift Special.
מה זה אחר?
גם אוהד את רואית אומר 4-0?
The Swift Special.
יאללה, 4-0.
בלייק יתפוס איזה משחק גדול.
אני באמת יופתע אם דטרויט יסיימו כאילו עם פחות מ-10 פרש ממוצע.
כן, גם אני.
מובינג און?
מובינג און.
אורלנדו, נגד טורונטו, סטורליין מרכזי, בעיניי, כל הזרקורים מופנים לטרייד של קוואי. כאילו, שנה שלמה שמאז שמסאיו ג'ירי החליט לשים את כל הביצים שלו בסק השחים שלו. אני לא יודע למה זה פעם שנייה שיש לי רפרנס לסאק השכים במתחילת התוכנית. שנים של הצלחה בונה הסתירה, כישלון בפלייאוף, החליט לאמר על שחקן שהוא, אמרנו טופ 5, היום יותר נוח להגיד טופ 10, אבל בכל זאת שחקן שהוא ללא ספק בטופ של הליגה, בלי הבטחה להערכה של החוזה. הכל בעצם מייק אור ברייק עכשיו, לראות אם זה היה שווה את זה. קודם כל זה כנראה בטוח היה שווה את זה, כי להגיע למצב
הזה. כנראה בטוח.
כנראה בטוח. אבל...
האם כנראה יכול להיות בטוח?
האם סקר.
יופי. ו... אני חושב שאם יש לו איזושהי מחשבה שאפשר להאריך לו את החוזה, אז רק אם יראו פה איזושהי הצלחה בפלי אוף.
זה לגמרי הסטורי ליין של טורונטו בפלי אוף. אני חידלתי למשחק הזה, האם אנחנו נראה קבוצה שרק שמחה להיות שם, או באמת נראה קבוצה שתנסה ותוכל להתחרות.
אני מאמין שאורלנדו, שהיא לא תצליח, אבל שהיא לגמרי תנסה, כי לא יודע, יש לה משהו אופי תחמני.
לא תנסה זה בטוח, אבל התכוונתי כאילו הוא יותר ביכולה.
אגב, אני לא בטוח, זאב סוביק מאזין לפודקאסט הזה?
הוא פרש מאורלנדו, אבל.
מי, סוביק? לא, התכוונתי שהוא, לא נראה לי שהוא יקבל את זה שקוואי רק שחקן טופ 10.
בסדר.
אתה יודע מה? אתה יודע מה? בוא נעבור לסטאט.
סבבה, ותראה לי איך.
ואני אתן סטאט, ואני אתן עכשיו, לא, דווקא סטאט שסוביק יחבב. אוקיי. יש 396 שחקנים עם למעלה מ-1500 דקות פוסט סיזן. כל הזמנים. עכשיו, אם אתה מדרג אותם לפי Winchers per 48 minutes, יש לך מקום ראשון, מייקל ג'ורדן, מקום שני, לברון ג'יימס, מקום שלישי, קוואי לנארד. מקום 391, דמר דה רוזן. וזה, וזה, למה עשית את הטרייד. זה, למה הבאת את הטרייד.
איזה סטאט מדהים, אני כל כך שמח שבאתי.
וואו, אני לא בא לי להגיד את שלי עכשיו. מתן?
סתיו?
תראו, אורלנדו מספר 4 באחוז עם הנקודות שנקלעים במיד ריינג' וטורונטו היא הקבוצה שמאפשרת בטופ 5 ביריבות באחוזי מיד ריינג' מהשדה, כאילו מעל למטה, כאילו היא טובה בזה, שזה חדשות מאוד רעות לאורלנדו.
כן.
אורלנדו, ניסיתי להיות חיובי כלפי אורלנדו, אז היא דורגה 16 בדיפנסיב רייטינג שלה עד פגרת האולסטאר, ומאז, סביב פברואר, היא מדורגת ראשונה בליגה בדיפנסיב רייטינג, שזה ממש לא יעזור לה, אז סתם אמרתי.
לא, אני דווקא כן התייחס לזה, מאז פברואר הם 29.
29 אולי אפילו, נראה לי. לא משנה.
אולי.
אני מחשיב הרבה בג'ונתן אייזן, אגב, אני יודע שאתם לא יודעים.
אני מאוד אוהב אותו.
אז שנייה, אז אני הסתכלתי...
גם השיפור וגם ההכנסה שלו.
אני אוהב אותו בתור חבר, כאילו. נראה לי חבר מגניב רצח.
יונת, אני צחק.
אני חשבתי גם כן, לאייזיק היה חודש ינואר מעולה, ומאז הוא בירידה. מי שבעצם אולי, חוץ מאולי ניק ווסביץ', השחקן שהכי חשוב בתקופה הזאת, הוא דווקא טרנס רוס, עומד על ממוצע של מעל 16 נקודות, ויותר חשוב מזה, 40% משלוש. הקפיצה המטורפת שהוא עשה בחלק השני של העונה, באותה ריצת 29, ביחד עם ווסביץ', שנותן עונה באמת מצוינת, וכל האוסף שחקנים המאוד לוחמנים האלה, יצרו פה קבוצה מעניינת, דרך אגב, מאץ' הפונתי, נכון, טורונטו מפסידה טון השחקנים כל משחק, 2-2, כשאורלנדו עם 8 הפרש בממוצע, לא קל, כאילו, טורונטו ינצחו, אבל זה לא אורלנדו, זה לא...
נגיד עוד מעט למורים, בעיניי זה כן הולך להיות די קל?
מאוד קל.
אני אדבר שנייה...
אגב, רגע, טרנס רונס הכי חשוב זה שהוא אקס. אקס של טורונטו.
למה זה חשוב?
בטח ש... מה, כשנחפש קצת פיקטריה,
במאת שם... הוא יבוא עם 110% מוטיבציה.
במאת שם האפן הזה, אין מה לראות, חוץ מזה שאולי הוא משהו עם האקס.
אני לא יודע, כאילו, בעיניי...
מה תראה חוץ מבוץ'?
אני... לא, דירגנו אותם...
בוץ' אדיר, מה תראה חוץ ממנו?
בעיניי זה מאצ'אפ לא...
אירון גורדון חלבי נורא.
אני אראה משחקים בכיף שלו.
ג'ונתן אייזק בחייך, טרנס רוס, יש לו משחק 0 מ-33 ומשחק 30 נקודות.
זה פרשן שמבין מה הוא אומר, אתה מבין.
אתם רוצים מצאת?
16 נקודות ב-40% מ-3 על תקופה של 3
חודשים. תעבור לי משחק-משחק, אתה תראה שאני צודק.
זאת אומרת, משחק אחד נותן 100% מ-3, משחק אחד נותן
0% ואהרון גורדון, לא. אהרון גורדון.
וואו, אהרון גורדון לא יצא.
צריך לעבור סק בחולון.
אהרון גורדון הוא חלוץ אמריקאי של מכבי תל אביב.
נכון. טורונטו טופ 5 בליגה, גם דיפנסיב, גם אופנסיב. כן? וזה עם מלא פציעות. מלא פציעות.
אני רוצה להוסיף משהו. וזה דווקא אולי ניסיון לתת איזשהו סיכוי כלשהו לאורלנדו, כן? טורונטו עדיין לא באמת מצאו את הזהות שלהם, ממה שאני רואה. ובעיקר אני רוצה להגיד את הזהות ההתקפית שלהם, כי הגנה זה הגנה.
מה, למה אתה אומר את זה? סליחה שאני חולק פה, למה אתה אומר את זה?
כי אם תסתכל על ההתקפות שלהם, אני לא מבסס את הנתונים כלשהם, אבל הם חצי מהזמן קבוצת אייסו של קוואי בהתקפה, וחלק מהזמן הם קבוצת מסירות של קאי לאורי.
נכון, וזו בדיוק הזהות שלהם.
אני לא יודע אם זה באמת זהות, כי זה לפעמים נראה קצת מבולבל, אבל אני לא אומר שהם לא טובים, טלנט ווייז הם שם, אבל אני חושב שהם צריכים למצוא זהות תקפית שכולם מרגישים בנוח איתה, ואני לא בטוח שיש להם את זה.
למה לא משחק קבוצתי, ושיש לך את ההירובול כשאתה צריך עם שחקן שהוא טוב?
אני לא מסכים איתך, זה נכון שהם קבוצה בגלל כל המנוחות וה... חלוקת דקות וגם משחקים גדולים, הרבה משחקים שהיו בלעותים, אז אנחנו, נתוני החמישיות שלהם הם מאוד נמוכים יחסית
לא כאלה נמוכים.
קבוצות אחרות, אבל בעיניי זה קבוצה שמאוד ברור לנו מי, ומאוד ברור איך היא תתקוף אותך. הגנתית הם השתנות בעצם ליריבה, בגלל שיש להם את היופי הזה עם איבאקה וגסול, האפשרות כן. לשנות צורות הגנה, אבל בעיניי מאוד ברור מזו טורונטו.
אני חושב שזה, תשמע, אני לא חושב שזה יפגע בהם דרך אגב, אני אמרתי על טורונטו עד הגמר, גמר ה-NBA, אבל... אני רק מנסה לחפש את זה שהם דרכים, לא יודע.
לא זרקנו פה אף מילה על סיאקם, ותשמע, טורונטו זה אחת הקבוצות שראיתי הכי הרבה השנה, מעבר לכמה שאני תופס ממנו, אני באמת חושב שהוא השחקן הכי טוב של טורונטו העונה, ובפלייאוף הוא כנראה לא יהיה השחקן הכי טוב, אבל הוא חד משמעית השחקן השני הכי טוב בסדרה הזאת. זה יותר מכל שחקן של טורונטו, יותר מכל שחקן שלו.
אני כל כך לא מסכים
איתך, באמת. קודם כל, סיאקם הוא בהחלט השחקן... תראה, אתה לא מגיע למספר כזה של ניצחונות, שהכוכבים שלך נחים כל כך הרבה, אם אין לך איזה מישהו יציב אחד שסוחב אותך לאורך כל העונה, השנה זה, 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 זה ללא ספק סייקם.
מסכים.
דרך אגב, אחד הנתונים, לדעתי אין לי את זה מול העיניים, אבל הם מקום ראשון העונה בפוינטס פר גיים
בטרנזישן.
בטרנזישן.
כן.
וסייקם הוא לגמרי הסיבה לזה, הוא מכסה את המגרש כל כך מהר, והוא כל כך יעיל בהתקפות האלה, אז הוא נותן להם גם את האופציה הזאת.
זה נכון ולא נכון, זה נכון ולא נכון, כי סיאקם הוא באמת מכסה את המגרש ממש מהר, אבל שני השחקנים שיש להם את הציון הכי טוב בטרנזישן ספציפית זה קוואי וקאי לאורי. עושים אחר בנקודות פר התקפת טרנזישן, אבל גם סיאקם הוא טופ.
מר גסול?
יהיה מאוד משמעותי בסדרה הזאת ספציפית.
יכול לשמור על ווץ'.
כן.
שלשות?
דווקא אני לא יודע מה יהיה בסנטר בעמדה הזאת.
אני מאמין שנראה הרבה, נראה לי שנראה הרבה גסול. אם יהיו משחקים צמודים, אני חושב שנראה הרבה גסול.
טוב, מה שמעניין אותי בסדרה הזאת לראות בטורונטו, כמובן אנחנו... טוב, לא יודע. מה שמעניין אותי לראות בטורונטו, זה... תראו, יש לנו הזדמנות עכשיו באמת, שאולי אחת פעמית, לראות איזושהי אופציה של לא קיצור מטורף של הרוטציות בפלייאוף. טורונטו לא הולך כל העונה... גם מבחינת סטגרים, גם מבחינת מנוחות, לואוד מנג'מנט, רוטציות מאוד מאוד ארוכות, הרבה תמיכה מהספסל. בעיניי זה יכול להיות הכוח שלה להמשיך הלאה בפלייאוף הרבה זמן, גם מבחינת מנוחות, אבל גם מבחינת, אתה יודע, לתת הרבה ביטחון לשחקני הספסל, ואולי אם אי פעם נראה קבוצה שהולכת הפוך מההתקצרות של הרוטציות בפלייאוף, אתה רואה יכולה להיות הקבוצה הזאת.
אבל אני רוצה להוסיף לזה שיש הרבה קבוצות שאנחנו נסתכלים עליהן, נסתכל עליהן, ואני אגיד, זה קבוצות שלאורך העונה, או שיתפה הרבה שחקנים בגלל מנוחות, או חלוקת הדקות שלה הייתה מאוד רחבה בין הרבה שחקנים, ובואו נבחן את קלישת הפלייאוף של, לא קלישה, את אפילו מציאות הפלייאוף של קיצור רוטציות, ואיך זה בא לידי ביטוי עם קבוצות שהיו ככה לאורך העונה, שבאמת אני מקווה שחלק גדול מהקבוצות האלה באמת ילכו לכיוון הזה, ולא יקצרו למקום הזה. אני מקווה שטורונטו, ויש קבוצות שאצלהם זה הרבה יותר קריטי מבחינתי.
ספציפית בגלל שהם במזרח, ובמזרח יש לנו גם את מילווקי שעכשיו קצת התקצרו ברוטציה בגלל הפציעות, וגם את פילי שיש להם גם ככה רוטציה מאוד קצרה, זה יכול להיות איזה אדג' מסוים, אם הם הגיעו לקרב מולם.
הם תלוי באורך הסדרה. כן.
קייל לאורי בקו הבריאות?
עד כדי פלייאוף. ויש לך את קוואי.
טוב, אימורים.
4-0.
4-0.
הלכתי על 4-1, אני לא יודע למה.
אני חושב...
סתם ג'נטלמני.
סתם ג'נטלמני.
סתם יותר ג'נטלמני, הוא ייתן 4-2.
בוא נראה.
לא. אני חושב שזה יהיה 4-1, אבל אני חושב שיהיו משחקים צמודים.
אוקיי.
לפחות חלק מהם. זה לא יהיה דאבל פיגרס, כזה בלואוטים וגועל נפש.
לגיטימי. בואו נעצור, נעשה משהו.
מה, פיפי?
לא פיפי.
עדיין לא פיפי, תרגע.
מה אמרנו בפרק הזה?
משחק
השם הכפול.
A double name is a personal name with two given names such as George Bernard Shaw.
יש לכם זמזמים?
תעשו רק ליד הזה, סתם. וזה שלי.
טוב. רגע, אני רוצה לרשום את זה. אני אסביר לכם קצת על משחק השם הכפול, והוא הולך בערך ככה. אני אומר שם... שהוא לא שם של שחקן קיים, אבל הוא מורכב משתי שמות של שחקנים קיימים, שמשותף להם שם אחד בלבד. אני אתן דוגמה. דיאנג'לו ווסטברוק. כן, סתיו?
ראסל.
למה? זה נכון, אבל למה? כי יש דיאנג'לו ראסל ויש ראסל ווסטברוק. זה חייב להיות שם משפחה של מישהו אחד ופרטי של מישהו אחר. זה השם המשותף של שניהם, ולכן משחק השם המשותף או שם אחר או שם אחר. או השם הזה, לא משנה. טוב.
שוט.
אתם מוכנים? זה על מהירות. אתם לוחצים וצריכים מיד להגיד את השם, אם אתם טועים. הבא בתור יכול כבר ללחוץ ולהגיד את השם גם. אני רוצה לרשום שנייה, מתן סתיו וסגב, כדי לתת לכם נקודות. סתם כתבתי סגב, לא באמת יהיו לו נקודות.
נכון.
טוב, אם אתם מוכנים?
יסה.
טים בריינט. כן.
מה?
מה?
אתה לחצת סתם.
אני יודע, מהר, הוא צריך לענות מהר.
נפסלת.
נפסל.
נפסלת.
טים בריינט.
תומאס.
יפה!
וואו. לא, זמזם, זה נפסל.
מתן עם אחד.
למה, אני לא עובר אליי אוטומטית?
אל תז,
תשני. למה, מה עם סגב?
סגב פה?
בסדר, לאבא צריך זמזם. יופי.
סגב מכילה.
הנה אני.
מוכנים? מייק אדוארדס.
ג'ונתן?
לא סגב.
ג'יימס.
יפה. כמובן מייק ג'יימס וג'יימס.
מה הכינוי של ג'יימס אדוארדס?
ג'ימי.
בודה.
אוקיי. טוב, זה ממש קשה. טליס מייסון. כן, סתיו.
פרנק.
יפה.
טוב, מי יהיה מייסון אם לא פרנק? רוג'ר.
אנטוני.
סי-ג'יי ברידג'ס. כן, סתיו.
מיילס.
יפה.
הוא פשוט לוחץ ולפני, כאילו, אתה מתחיל לדבר, הוא לוחץ, לא שמעת את
השאלה. תעשה גם.
יאללה, נו.
ידעת את זה, אבל זה לא היה, זה היה כל מהשנה.
כן, זה היה. לא מהשנה?
כן.
סי-ג'יי מיילס עדיין בליגה?
כן.
איפה?
הוא בדי.
עדיין בטורונטו?
הוא לא, הוא כן. כן?
כן.
גרייג דייביס. כן, סתיו.
אנטוני.
יפה.
קל.
הלחצן שלו עובד.
קל, לאורי. טוני ליבל. טוני ליבל.
פארקר, מה זה ליבל?
לא פארקר.
אנדרה.
לא. טוב, הלך. התשובה הנכונה היא אלן.
טוני אלן.
אלן ליבל, מי זה?
שחקתי 10 שנים בליגה. הוא בעצם חם. אולי פחות. ג'רמי היל.
אני הולך נחש את זה, נראה לי.
נו?
רגע, תן לי לדפוק את זה. אתה רואה, זה לא עובד לי, אמרתי.
תלחץ?
אופה, ג'ורדן.
לא.
איך השם? ג'רמי היל?
ג'רמי היל. כן.
גרנט?
יפה!
ג'רמי גרנט!
גרנט היל.
קל זה היה בדיעבד.
מי אמר שלאף אחד פה ל...
וואו, איזה קל זה היה בדיעבד, אימא לב.
ג'ונתן אוסטין.
ריברס?
לא. כן, סתיו.
טיים מושלי.
נו, זה לא הייתי.
אייזק.
יפה, מתן.
כמה יש לי? שתיים?
יש לך שתיים.
שתיים עם לחצן לא עובד, כן?
יש עוד...
יש עוד לחצן.
סתם, הוא עובד, הוא עובד. חבר'ה, הכל בסדר.
יש עוד שניים? יש אחד על השולחן שם.
לא משנה, הוא סתם בוכה.
ומתן רק יכול להשוות.
באמת? למה? כמה הם? שלוש? שניהם?
אני עם אחד.
לא, סתיו עם ארבע סגל עם אחד, ארבע שתיים אחד.
יאללה, שוט.
מייק פאג'ט. כן, סתיו.
סקוט.
יפה! וסתיו מנצח.
איזה סקוט פאג'ט.
ואחד בשביל הכיף.
אחד אחרון בשביל הכיף. מרקיס פול. כן, סתיו.
קריס, קריס. זה היה
שלי. איזה תבוסה.
יפה.
פעם באה משחק לשמות, מתן וסגל ביחד.
פעם באה אני לוחץ מראש.
וזה גם לא יעזור. דרך אגב, גם קריס ג'ורג' היה באופציות, אבל אמרת את זה לפני השידור, אז פתרתי על זה. מי זה קריס ג'ורג'?
פול.
נכון מאוד.
Hey, Stav, this is the Red Mamba, and keep up the great work with the Sweet Podcast. Even though I don't understand Hebrew, I wish I did. Make sure you listen to my boys, Marcelo, Devere, Segev, and Stav. Hopefully I pronounced those names right. Shalom, and go Spurs, go.
נמשיך. אנחנו ממשיכים עם פילי נגד ברוקלין.
מי זה לברון ארדן?
ג'יימס.
יפה.
אניס.
אניס.
ווטלי.
מה הסטוריין המרכזי של פילדלפיה נגד ברוקלין?
וואה. דין ווידי.
אני יודע, אני אולי קצת מסתכל לזה בתור סטוריין של הפלייאוף של פילי, אבל בעיניי זה הקליימרס של הטנק. משנה שעברה ראינו את הטיימליין פתאום מואץ בגלל שהם היו טובים ממה שחשבנו שהם יהיו. השנה הם החליטו במודע לעשות, לחוץ על הפסט פורוורד, להביא שחקנים של ווין נאו, ו-it doesn't get any more ווין נאו מזה.
אני מחפש פה הצהרה מפילדלפיה, אם פילדלפיה יתנו הצהרה.
במאץ' הזה?
כן. אם הם נקניקו את ברוקלין.
אני חושב שזה פשוט סדרה כיפית של שתי קבוצות עם עתיד.
סגב מאוד מזלזל ב...
לא, כאילו מה ברוקלין יעשו? אני חולה על ברוקלין, מה הם יעשו?
אני חושב ש-4-0 על ברוקלין זה לא הצהרה?
במקרה יגנבו ניצחון ברוקלין במקרה הטוב.
לא, למה אתה מגזים? ברוקלין קבוצה סבבה לגמרי.
לפילדלפיה? אתה שם חמישיות פותחות שעכשיו ישחקו פלייאוף טיים ולא...
אבל זה לא עובד ככה, אתה יודע.
זה לא עובד ככה?
לא, זה לא משחק של על פי שמות בלבד.
דבר ראשון, יש... על פי יכולות, ראית את התוצאות, את הסקור של החמישייה הראשונה של פילי?
ראיתי את החמישייה הראשונה שלהם, וראיתי גם שהספסל של ברוקלין חזק מפחיד.
אבל אתה פלייאוף טיים.
בסדר, אבל יש פה עדיין לדבר.
עדיין צריך לשחק עם ספסל.
בסדר, אבל הספסל מצומצם מאוד.
למרות יחסית מדגם קטן, מבין כל החמישיות הראשונות של כל קבוצות שהולכות להיות בפלי אוף, החמישה הראשונה של פילדלפיה הם 19.6 פלוס בנט רייטינג, וזה המון.
ארבע בלי, אני בדקתי, אני אחזק את זה, זה בין כל החמישיות ששיחקו 150 דקות ומעלה בליגה, הם מקום רביעי בליגה בחמישיות, דרך אגב, שתיים הראשונות של גולדן סטייט.
שלוש ראשונות של גולדן סטייט.
שלוש?
כן.
ב-300 רק שניים, נכון. ב-153. ובעיניי זה הדבר המרכזי פה, האם שאנחנו, היכולת שלהם לשחק עכשיו דקות רבות בחמישייה הבאמת באמת איכותית הזאת, זה משהו שקבוצה כמו ברוקלין עם כל הספסל המדהים שלה יכולה להתמודד איתו.
יכולה?
אני...
אלן, אלן בי?
תראה.
מי יוצר את סימונס? מה קורה אם שבטלר מתחיל לראות?
אלן על אמביד
זה... הוסיפו שם את טובאי...
ראשון, אלן על אמביד זה מאצ'אפ מאוד טוב.
רדיק דופק לך שלשות מכל כיוון?
לא, לא, אלן על אמביד זה לדעתי המאצ'אפ הכי בעייתי. הכי בעייתי.
הוא יוציא אותו בשתי עבירות תוך חמש דקות כל
ג'רד אלן.
לא, בעיניי, כתבתי את זה גם פה. אם אנחנו מחפשים דברים מעניינים בסדרה הזאת, אז בעיניי יש פה מבחן לברוקלין שהוא מאוד מאוד נחמד, גם לג'רד אלן שומר מצוין, זה יהיה מבחן הגנתי מול אמביד, לראסל מבחינת המבחן המנהיגותי שלו, וזה מה שאנחנו רוצים לראות בעצם. ברוקלין קבוצה שלפני כמה שנים, אתם לא ידענו מה יהיה העתיד שלה, לא ידענו את הבחירות דראפט שלהם, היו תקועים באחוזים מאוד מאוד גבוהים, ועצם זה שהם מגיעים עכשיו לפלייאוף ויכולים וכמה חבר'ה צעירים שאתה רוצה לדעת מה העתיד שלך איתם, playing without money, כאילו...
מסכים? אבל יש לו מדהים שעד שסוף סוף הם בוחרים בדראפט הם בטעות עולים לפלייאוף.
כן.
זה פשוט מדהים. אבל בעיניי אני מסכים איתך, ברוקלין אין לה מה להפסיד בסדרה הזאת, בגלל זה הם ישחקו בלי לחץ. דרך אגב, עונתי 2-2-4 הפרש לברוקלין ממוצע. ברוקלין עוד קבוצה שלגמרי צריכה להשתחרר מקלישאות פלייאוף, פשוט לתת לספסל הקטלני שלה לשחק הרבה דקות, ולעשות...
יש לה את הספסל הכי טוב בליגה. 48 נקודות במשחק.
פילי מהסופי, זה 4 מהסופי, אם אני לא טועה.
כן.
ופשוט לתת להם לרוץ המון, הם רצו המון עונה שעברה, העונה הם העטו מאוד את הקצב, לרוץ הרבה יותר מהר בסדרה הזאת, לנסות לעייף את פילדלפיה כמה שהם יכולים, לנצל את הרוטציה היותר קצרה של פילדלפיה, ובאמת לנסות לגנוב משחק שניים.
אני חושב שפלייאוף, ללכת לקו מקבל משמעות נוספת. ברוקלין במיוחד היא הקבוצה עם האחוז שדה הכי גרוע בליגה, אם אני לא טועה. לא, סליחה, מבין קבוצות הפלייאוף יש לה את האחוז שדה הכי גרוע.
בליגה.
בליגה, מבין קבוצות הפלייאוף, פחות מ-45%. ואז אם היא גם לא הולכת לקו, אנחנו יודעים שזה חיסרון גדול של דיאנג'לו ראסל, אז זה בעיה, וגם מעניין לראות, אתה יודע, או את דין ווידי שכן הולך לקו, או את דיאנג'לו עם איזה ג'ימי בטלר כזה, יש פשוט מצ'אפים שמעניינים אותי, אבל אני בגדול חושב שאתה יודע, אמביד נגד ג'רד אלן זה לא כוחות, וזה יכריע בעיניי.
שום דבר לא כוחות, כי אין ספק שהחמישייה, הסגל בכלל של פילדלפיה, עולה בכמה מונים על זה של ברוקלין, אבל בכל זאת, אנחנו נסים למצוא פה איזשהו סטורי עניינים. דווקא ג'רד אלן נגד אמביד זה משהו שאני מאוד נהנה לראות.
אתה חושב שיכול להתמודד עם כמות הבשר?
כן.
כן?
כן. כל השאלה היא דווקא פחות במה שנקרא הפעמים שהוא יצטרך לעמוד מולו בפוסט, זה דווקא המקומות שהוא יוציא אותו החוצה, ואו הפעמים שהם ישחקו את החמישייה שלהם, ואז טובייס או... בן סימונס מעבידים אותו ומריצים אותו, זה דווקא הנקודות, אבל שים אותו על אמביד בפוסט, הוא בסדר.
אני לא משוכנע.
אמביד הוא תפלץ, והוא הופך להיות סופרסטאר, והוא סנטר מדהים, והוא כלי התקפי מצוין. יש לו כמה חסרונות, דווקא ג'רד אלן, אני חושב, מוציא כמה מהחסרונות שלנו, הוא יחסית מאבד המון כדורים, וג'רד אלן הוא חוטף טוב באופן יחסי, הוא יודע לעמוד במקום נכון. כל מאץ' שהייתי אומר מול אמביד הוא בעייתי. כאילו, חוץ, כן, אולי אבל... למעט הורפורד כזה, שאתה אומר, יש לו איזה טרק רקורד מעולה, והוא סנטר הגנתי שכל מאץ' נגד אמביד הוא בעייתי, דווקא ג'רד אלן הוא בסדר.
אני חושב שאתה יודע, דווקא ג'רד אלן, יחסית על המשחק בחוץ, על קשת השלוש, ג'רד אלן עוד קצת זריז, קצת מובילי, בעיניי הבעיה היא בכמות הבשר, במשקל, ואמביד יש לו, לא יודע, את הפוטוורק הכי טוב בליגה, פחות או יותר? אז אני פשוט רואה את הבשר שם מתנועה שם, ואתה יודע, ג'רד אלן דקיק וצעיר.
אני רוצה לחשוב עכשיו על הפוטבול הטוב בליגה. בין סנטרים?
ברור שהם ביד. זה הייתה שאלה רטורית. אולי קט? זאת השאלה רטורית.
דייביס.
כן, לא, אבל עזוב, דבר איתך על... עזוב, דבר על הגודל הזה.
סתם אנחנו עושים את זה. נראה לי קט.
לא חושב. עכשיו, כן, גב לסל, פוטבול לא על צעד מהיר עם הפנים לסל מהשלוש. קט זה מה שהוא עושה.
אני רוצה לתת קצת נתונים, כאילו, חלק מהנתונים שאנחנו אולי לא תמיד אוהבים, כי הם כזה pick and choose של דברים, אבל בא לי לדבר קצת על דיאנג'לו ראסל, כמה דברים שנתקלתי מהם בשבוע האחרון, ואולי לנסות לבנות את הקייס איכשהו לברוקלין, שתהיה פה איזו סדרה מעניינת. דיאנג'לו ראסל הוא אחד משמונה שחקנים שהעמידו בכל הזמנים ממוצע של 25 נקודות ושמונה אסיסטים פר 36. עכשיו, אני לא וידעתי את זה.
עוד פעם נתון הזה.
אבל זה נראה מפגר, אני לא יודע איך זה יכול להיות נכון.
רגע, תקריא לי אותו עוד פעם.
אחד משמונה שחקנים בכל הזמנים, שהעמידו בעונה ממוצע, של 25 נקודות ושמונה אסיסטים, פר 36.
לא יכול להיות.
תבדקו אותי.
אוקיי.
זה חובת ההוכחה היא שזה לא נכון יהיה לכם.
אם זה אכן ככה מדהים, לא, זה לא נכון.
הכי הרבה שלשות בעונה מתחת לגיל 23?
זה נתונים שפשוט פחות קריטיים. זה המשחק הולך לשם, נו.
אבל כולם ביחד, שימו לב. שישי בכל הזמנים ב-Effective Field Goal Percentage בין גארדים מתחת ל-22. מדהים. והשחקן החמישי בהיסטוריה עם לפחות 500 אסיסטים, 200 שלשות ו-100 חטיפות בעונה.
לא אוהב את הסטטיסטיקות האלה.
יש מישהו סיפר לי, שבוע שבוע דיברתי עם איזה מישהו.
אף אחד לא אוהב את הסטטיסטיקות האלה. לא, כי זה כיף.
לפני איזה שבוע דיברתי עם איזה מישהו, סיפר לי על ריב שיש לו עם דתיים. ואז הוא אמר לי, יש תוכנה שאם אתה תקיש כאילו אוסף של אותיות בתנך,
אני סיפרתי לך את זה.
אני יודע. אז זה בערך מה שאתה עשית עכשיו. פשוט תספת כל מיני דברים רנדומליים ביחד, אמרת, הנה הוא.
אבל אמרתי שזה מה שאני עושה.
כן, זה גרוע.
יודעת כמה פעמים יש פיצה בקפיצות של, בכפולות של שבע?
כמה?
מה...
אין לכם סטאצ להגיד ג'ארט אלן מול אמביד, נכון?
לא, אבל יש לי פלט שאני רוצה, טוב, אם אני כבר להביך את עצמי, אז בואו נ...
אני מסתכל על המשחקים של ג'ארט אלן נגד פילדלפיה.
כן, קדימה.
ומתוך שלושה משחקים, ואחד היה לו 17 נקודות ועשה ריבאונדים, אני לא יודע להגיד אם אמביד שיחק באותו משחק. ארבע עבירות.
א', ב'.
לא, שמע, אני מוציא את זה עכשיו בלייב, אני חשבתי שלכם יהיה.
תעשה בוקסקור של הקבוצה השנייה.
סבבה, ועוד שני משחקים, 8 נקודות וחמישה ריבאונדים, והאחרון היה...
אבל זה לא מה שאנחנו מדברים עליו, מדברים על הצד ההגנתי, זה לא...
4 נקודות וארבע... לא, הצד ההתקפי של גם של ג'ארט אלן, שהוא ימות שם.
לא משנה הצד ההתקפי של ג'ארט אלן.
והריבאונדים.
אנחנו לא מדברים על הצד ההתקפי, לא, לא.
ודקות.
הצד ההתקפי זה...
עכשיו הוא סתם מקריא דברים.
סגב עלינו פה.
מקריא דברים שהוא רואה. וחטיפות.
לא, כי אני אמרתי שהוא יצא בעבירות...
איזה עוד עבירות יש?
אני אמרתי שהוא יצא בעבירות מוקדמות. אז יש לו משחק אחד עם 8 דקות ו-44 שניות, ויש לו משחק נוסף עם 17 דקות זה היה. דקה נמצא לך את זה.
יש תוכנית מקצועית.
עם 16 דקות ו-22 שניות.
הוא נותן לג'ארט אלן יחס של מכללות.
לא, הוא כאילו... ולדעתי הוא יוציא אותו בעבירות מהר מאוד, הוא ישחוט ממנו.
הלכת מאוד לאט ומאוד לא נכון כדי להגיע לנקודה הזאת, אבל בסדר.
בסדר, לא נורא.
זה סגב, אנחנו
אוהבים אותו. טוב.
יש לנו לפעמים סגמנט שנקרא Funniest Thing from the Weekend, או משהו מצחיק שנצחיק אותנו השבוע, והיה משהו שאני רוצה להכניס לכאן, כי יש לי משהו אחר יותר טוב כשנגיע לפינה הזאת, אז מייק סקוט צולם השבוע עם חולצת אוקי, שהשם מאחורה הוא From Dwight, וזה... רפרנס לסדרה המשרד, שדווייט קונה לבוס שלו חולצה עם הכיתוב From Dwight, כאילו זה השם של השחקן מאחור, חולצת אוקי, ובעיניי זה מאוד מאוד כיף ומצחיק, מי שלא יודע, השם של המנהל במשרד זה מייקל סקוט.
יפה.
אני רציתי לשאול שאלה, האם ללכת עם, עם גוף, לבוש ספורט כלשהו, של קבוצה כאילו, נגיד לייקרס מספר 15, עם השם שלך מאחורה, זה החידוש שיש על האדמות.
זה מה?
החידוש.
החידוש.
זה כיף שאתה ילד. נכון, יש איזה גיל מסוים. אתה צריך לקבוע מה הגיל שבו מהגיל הזה זה נהיה דושי. כי זה כן נהיה דושי מגיל מסוים, פשוט אני לא יודע מה הגיל הזה.
אם אתה חושב שכילד זה בסדר, ואני גם שם פה ספק על זה, אבל נגיד ואנחנו נותנים פס לילדים כי ילדים, אני חותך את זה בגיל 14.
אני שם את זה יותר למעלה.
אבל אנחנו מסכים שזה דוש.
כן. אתה אפשר לראות את זה לסקר.
סגב?
קיבלתם.
טוב, עוד משהו על פיליפ ברוקלין, אני רוצה לעבור הלאה.
הימורים?
יאללה, הימורים. אני נתתי 4-1. גם, כאילו סוויפי, ג'נטלמני.
4-0.
4-2. אני עם סגב. פילי נותן את הצרה פה.
למה?
בגלל שג'ארט אלן לא יהיה על המגרש.
יוק.
הצבענו אחד על השני.
החוליה החלשה.
ונעבור לדבר היחידי שמעניין באמת בסיבוב הזה במזרח, בוסטון נגד אינדיאנה.
וואי וואי וואי.
וואי 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 וואי.
שזה כביכול לא אמור לעניין, אבל זה כאילו כן מעניין. כאילו אם היית
אומר את זה בתחילת
העונה, היית אומר לי בוסטון...
לא, אם היית שואל את זה ביום שהולדיפו גמר את העונה, זה היית אומר, אם זה מגיע להיות סדרה, זה כי בוסטון מאוד הצליחה ואינדיאנה מאוד נכשלה, וסדרה בטח לא תהיה פה.
נכון. קודם כל צריך להגיד, אבל אתה יודע מה, בוא נתחיל מהסטוריליין. מה הסטוריליין?
אם בוסטון תעשה את הקליק.
אצלי זה הצל של עונה שעברה.
אני כאילו אותו מהכיוון אחר, כאילו האם זה נראה עוד מסמר בעונה הנוראית של בוסטון, אבל זה כאילו אותו כיוון, האם הם השתחררו מהעונה שעברה, צל של עונה שעברה.
צל של עונה שעברה.
זה הכי טוב.
רגע, רגע, אז באותו נושא, זה שמרקוס סמארט נפצע, עוזר להם או פוגע בהם?
עוזר להם.
עוזר להם, נכון? עוזר כי יש עכשיו פחות פיות להאכיל.
לגמרי. בעיניי לגמרי. שביכול... אני גם לא בקמפ... סליחה? אני גם לא באלה שמרקוס מארט, וואי, שחקן מדהים, עושה כל כך...
לא, בתקופה האחרונה הוא היה מדהים.
בסדר, ups and downs זה בוסטון של העונה הזאת, לכל אחד היה את השבועיים שלו, אבל אני לא...
אבל נתן משהו מיוחד בזה שהוא ראה פה שלא צריך להכיל בחמישייה, ונתן לג'לן בראון לעלות מהספסל, ולעשות את הדברים שהוא הרגיש יותר בנוח, ואני לא יודע אפילו גם אם רק ברמה ה... איך שזה מסתדר במשחק עצמו, אלא אפילו רק ברמה של הביטחון עצמי. כשהוא מרגיש שכל הלחץ לא עליו, כשהוא לא נמצא עם קיירי, כשהוא מרגיש שהוא יכול לעלות מהספסל ומה שהוא נותן זה טוב, ולשמור על המשחק עליו, ואז לתת את זה לאנשים אחרים כדי שיסיימו את זה, זה עזר לו, זה היה לו טוב. יכול להיות, אני מקווה לראות שהוא מוכן עכשיו בשביל לקחת את הצעד קדימה, ולהכנס לחמישייה, ולחלוק את המגרש יחד עם, עם השחקנים האחרים, עם טייטום ועם קיירי, אני מקווה. אבל
מרקוס סמארט לדעתי יכל להיות מאוד טוב, אתה יודע, כשחקן הגנה בשמירה על אולדיפו. ברגע שאולדיפו לא שם, ואינדיאנה לדעתי היא הקבוצת הגנה הכי טובה בליגה, ספקת הכי פחות, כן. אז דווקא טרי רוזיר, שהוא גרד התקפי, יכול להיות סבבה פה בסדרה הזאת. יכול להיות עם הריבוי דקות עבורו.
פה זה לא יקום ויפול על טרי רוזיר.
מה זה?
זה לא אמור לקום וליפול על טרי רוזיר.
לא, לא, בסדר, אבל זה עוד אלמנט.
מעדיף אותו על סמארט. אני חושב שאחד הטעויות של בוסטון של העונה הזאת זה פשוט... הסגל המאוד לא מאוזן הזה ומאוד עמוק בעמדות הספציפיות האלה, פשוט כל, אין לי סטטיסטיקה על זה, זה יותר מבוסס על הרגשה ואיזושהי נקודת זמן שזה כן היה נכון, אז אני אמשיך עם זה, אבל בוסטון שהייתה משחקת ברוטציה חסרה בעמדות האלה, הייתה יותר טובה. כאילו, לפחות הרגשתית, אני... היה איזו תקופה שבדקתי את זה, אני לא יודע מעבר לזה, אבל היה תקופה שזה גם היה נכון מספרית, ובפלייאוף שאתה צריך אולי עוד יותר לקצר, או לדברים שיותר בנוח לך איתם, אז פשוט זה עוד שחקן שיכול או עלול להיות מבואס.
יש לכם סטאט מעניין שאתם רוצים לתת?
יש לי סטאט שהוא פחות מעניין, אז, אבל בגדול... בוסטון היא קבוצת הגנה בצבע מאוד מאוד טובה, ואינדיאנה היא קבוצת התקפה בצבע מאוד מאוד טובה, וזה מאצ'אפ מאוד מאוד מעניין, כי זה בערך הדרך של אחת לנצח. אני פשוט יותר רוצה להתייחס לשלוש של אינדיאנה, שזה מדהים אותי איך הם ממשיכים להתעלם מהדבר שיכול לשנות את הקבוצה שלי לגמרי, היא הקבוצה שזורקת, אם אני לא טועה, 27 בליגה משלוש, אבל קולעת חמישית באחוזים. ולמה הם לא זורקים יותר משלוש?
אבל בגלל זה בדיוק... הם זורקים פחות וקולים יותר, כי בחירת הזריקות שלהם יותר סלקטיבית ויותר טובה. אז... זה כל קבוצת הטופ ככה, גם סן אנטוניו ככה, גם מקום שני, כבר שכחתי מי זאת, גם ככה.
שנייה. סבבה.
כנראה שאתה תעלה טיפה את הכמות זריקות שלך, יכול להיות שהאחוזים ירדו טיפה, אבל מתישהו יש בלנס שבו אתה מרוויח יותר מהעובדה שאתה קולע טוב?
אין בעיה, אבל כנראה שזה הבלנס הנכון להם, שורה תחתונה...
אנחנו לא יודעים.
לא, אנחנו לא יודעים, אבל בוא נגיד אצל פופ, שהוא מקום ראשון, אני מניח שפופ יודע קצת יותר טוב מאיתנו ברמת האנליטיקה והניסיונות.
אני לא יודע, תראה, ההבדל לדעתי בין... אני לא יודעת שזה נתון הזה גם נכון לגבי סן אנטוניו, אבל זה מאוד מעניין, כי, אבל אני הולך דווקא כיוון של אינדיאנה, יש להם קלעי שלוש, שחקנים שזרוקים טוב משלוש, בויאן בוגדנוביץ' יקלע שלוש, גם אם הוא יזרוק עוד ארבע זריקות למשחק, הוא לא יקלע אולי ב-40 פלוס, הוא יקלע ב-38, עדיין מצוין. מקבקץ גם כן, קלעי שלוש מצוין.
גם מייל סטרנר אחלה קלעי שלוש.
גם מייל סטרנר חייב לזרוק יותר מבחוץ, במיוחד כשזה פותח לו את כל הצבע.
במיוחד שהוא לא אפס.
כמו מי?
שחקן אפס.
קוליסון מסתלבט?
מיילס טרנר?
מיילס טרנר שחקן אפס?
מיילס טרנר עם פוטנציאל כמו של אירון גורדון.
אתה מסתלבט עכשיו.
חלבי, גרוע.
חלבי, תשמע, לא יכול לשמור אותך.
כל איזה חודשיים חוטף את זה, זעזוע מוח.
חשבתי שאתה מטריד אותי רק בפייסבוק, תעזוב אותי.
לא, חלש כזה.
מתן, לא יודע, פרט מאוד מאוד חשוב על סגב.
כזה חלש.
הוא יחשב אותו בפנטזי, אומר
לי. בדיוק, 95% מהדעות של השחקנים נקבעים מיכולות הפנטזי שלהם.
לא, לא, לא.
ואם שחקן הפשט הפשע של להחזב את סגב הפנטזי,
לא, לא, אולי.
גורלו יהיה נחרץ לעד.
אולי אחרי שהבאתי את האפס הזה אי פעם, אני תמיד מחכה על כולם מעריצים אותו, והוא תמיד כזה גרוע.
אבל זה לא משנה, זה בגלל שהוא גרוע בפנטזי.
לא, הוא גרוע בכדורסל. קודם כל, כל פעם נוגח באיזה משהו, ויוצא לאיזה חודשיים של קונקשן.
כל פעם
הוא
יוצא לחודשיים.
לא, יש לו כזה ראש רך.
יצאתי קונקשן, נחזור עוד חודשיים.
קונקשן, איזה
מידיוק. או מיילס, זה תמיד אתה.
במלדיבים כזה. ולא, אתה יודע, נו, זה מהשחקנים המעצבנים האלו שאומרים, מה הפוטנציאל, לא, הוא יהיה גדול, לא, הוא עוד שחקן ענק.
הוא כבר עכשיו שחקן מעולה.
מעולה במה? בקריקט? מעולה. דביר, אני יודע שהוא פרוספקט שלך, הוא גרוע.
אתה לא חושב שהוא טוב בהגנה?
הוא לא טוב בכלום.
הוא לא שחקן הגנה טוב?
לא. חלש. אה, יופי,
אתה נותן שני בלוקים. אתה לא חושב שאחד הדברים החזקים שלו זה יציבות?
נותן שני בלוקים, וואו, יציבות בלהיות גרוע. זה, אני יכול לתת לך, אתה לתת את הפרס הזה כבר עכשיו. לא, קרנצ'י הגרוע הזה. אתם תראו, אתם תראו.
הוא אירון גורדון.
מה זה?
מי יותר אפס? הוא אירון גורדון.
וואי, שאלה מצוינת.
זה סקר?
זה סקר,
זה סקר. מי יותר אפס? מה יותר לאירון גורדון?
מי יותר פוטנציאל שפחות התממש?
לא, אל תשאלה. מי יותר אפס?
לא, לא, נכון, אני לא אשנה. זו שאלה מדויקת, אבל...
מי יותר אפס?
אצלי בבא, אז זה עובד ככה.
טוב. איך מתקדמים מפה?
אוקיי, מיילס אפס, טרנר אפס. סימנו.
סימנו. תראה שהוחלט.
די, גרוע.
בקיצור, ראיתי היום ב-ESPN שהם כתבו שכשאינדיאנה עצרה את היריבה שלה על 97 נקודות ומטה, היא במאזן 22-1, שזה לא מפתיע, כי זה לא הרבה נקודות לספוג. מצד שני, אינדיאנה באמת הקבוצת הגנה הכתובה בליגה, ספגה רק 104 נקודות למשחק, אז 97 זה לא רף שהיא לא יכולה להגיע אליו. כן, נקודה שאני רוצה לציין זה שהרבה משחקים בשנתיים האחרונות בין הקבוצות הלכו ליחסית צמודים, למרות שהמשחק האחרון היה די בלואו-אוט של בוסטון.
העונה זה 14 הפרש ממוצע לבוסטון.
כן, לא היה עכשיו בלואו-אוט במשחק האחרון, אבל יש כמה משחקים צמודים.
ואז קיירי.
ואז קיירי הוא השחקן קלאץ' בערך הכי טוב בליגה, והנתונים שלו הוא ראשון בליגה בקלאץ' בסלי שדה, שני בליגה בקלאץ' באחוזים מהשדה, שלישי בליגה בקלאץ' בנקודות, רביעי בליגה בקלאץ' באסיסטים.
אני חושב שבוסטון...
ומה סליחה, אני רוצה לעצור אותך, אני רוצה להתייחס לנקודה של קיירי בקלאץ', מה שמדהים בנקודה של קיירי... סליחה, אז עוד יותר סליחה. מה שאני מאוד אוהב בנקודה של קיירי בקלאץ', זה שרוב הזמן הוא לא רק עושה את ה...
את עצמו יותר טוב, אלא גם אחרים לפעמים.
כן, אבל הוא גם... רוב הזמן שמגיעים לקלאץ', אז באמת הכל על קיירי. וזה אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים, כי בדרך כלל אתה נהיה טוב באחוזים, כשאתה גם יכול... למסור, שאנשים מפעלים לך, שאנשים שאוהבים את חלק מהאטנשן של ההגנה, וקיירי פשוט, בחמש דקות האחרונות של המשחק, זה פשוט הוא נגד העולם, והעובדה שהוא מצליח להגיע להיות שני באחוזים ורביעי באסיסטים, למרות שההגנה מתרכזת בו, זה הדבר, זה רק מחזק את הנקודה.
מדהים.
אני אסכם את כל מה שדביר אמר, ואני אגיד שאני רוצה, כאילו אגיד משפט אחרון, בוסטון ילכו לאן שקיירי ייקח אותם בפלי אוף. זה מה שיש להם למכור בפלי אוף הזה.
נכון.
לעומת זאת, מיילס טרנר?
אפס. אבל קיירי
אדיר. איפה קיירי היה בפנטזי?
גם אצלי וגם אצלך, אבל...
לא, אבל איפה היה אצלך?
איפה הוא לקח אליפות?
איפה הוא לקח אליפות?
אצלי.
בדיוק.
מדהים.
אני אמשיך, אני רוצה לדבר שנייה על אינדיאנה ולהגיד מה הדרך להם, אז לדעתי, פשוט מרחיב טיפה את הנקודה של מתן, הם חייבים להפעיל לחץ על בוסטון. מתן אמר שהם באמת... סופר טובים בהגנה, והגנה זה המפתח אצלם, את אחד הערים פרוטקטרים הכי קשוחים בליגה, למרות שהוא אפס, שומרים מצוינים בכמעט כל העמדות, וכמובן הנתונה
הנתונה. כי אתה מדבר על מה הסתם.
קיבלתי זמזם ראשון, אתם יודעים מה זה אומר. והם הראו את גם שנה שעברה מול לברון והקראט, שהם tenacious, שהם עקשנים, והם לוחצים, והם לא מראים שלא מפחדים, אז הם הכי טובים, זאת הדרך שלהם. זה המפתח.
יש לי עוד מפתח, שהוא נקרא בוגדן בוגדנוביץ' שכן דיברנו עליו, אבל איזשהו נתון עליו.
הוא לא בוגדן.
בוגדנוביץ'.
תן לו עוד אחד, וזהו, הפסדת, כי הוא בויאן.
לא, לא, לא.
לא, עכשיו אמרתי את השם משפחה בלבד.
כן.
בוגדנוביץ'.
הבנתי.
הבנת?
הוא ניסה לעשות פאני.
כן.
זה יותר צרצרי.
תביאי לי פתק, נו, תביאי לי פתק. לא אומרים שהעונש הזה עדיין רץ. בקיצור, לפני הפציעה של ויקטור אולדיפו, הוא קלה 16 נקודות למשחק, ואחריה הוא קולה 21 נקודות למשחק. זאת אומרת שהוא עלה, אנחנו יודעים שהוא פורח, נגד בוסטון ספציפית, בארבעת המשחקים העונה, 13.5 נקודות בלבד בממוצע.
יפה. לא מספיק.
הימורים.
4-1 לבוסטון.
וואו.
4-2 בוסטון.
התלבטתי בין 4-2 ו-4-3.
כל כך רוצה שאינדיאנה ינצחו.
אם היית שואל אותי לפני שבועיים, 3-4, הייתי אומר אינדיאנה לוקחת, עכשיו אני 4-3 בוסטון.
גם הלך על 4-3, נראה לי זה יגמר בבוסטון.
קשה מאוד נצח באינדיאנה, יש להם בית מדהים. ובוסטון לא ממש הרשימה במשחקי חוץ במשחקי פלייאוף שעבר.
קשה לי לראות את הניצחון קורה דווקא במשחק השישי, אני אעביר את זה למשחק השישי.
בדיוק.
אני מת לראות את פלייאוף קיירי.
כן.
פלייאוף קיירי לבד, נראה לי הולך להיות חוויה, זה נמנע מאיתנו עונה שעברה.
לגמרי.
בואו נעשה משהו אחרון לפני שאנחנו עוברים לחלק הבא.
פיפי?
לא.
עוד לא, זה עוד לא.
עוד לא.
שנייה לפני הפיפי.
נראה לי מצב קשה בן אדם.
בגיל שלי, אתה יודע.
שלפוחית רגיזה.
אני נופנף אבל בינתיים נוזלים מול העיניים שלו.
אני לא מסתכל.
התחלתי להגיד קודם על הדבר המצחיק מהשבוע, אז אני אספר את הדבר המצחיק מהשבוע שלי. אתם לא הכנתם, אז אתם לא תעשו. אני אעשה. טוב. ציטוט. Let me get a ball signed by Magic before he dip. He's still here. Let me get a ball signed by Magic. ציטוט הזה על ידי אבן טרנר צועק לכיוון מנהרת השחקנים אחרי שהוא שמע שמג'יק מתפטר. זהו, ועם זה נסיים את החלק הראשון.
שפכת אותנו.
אתם אומרים שתף פעולה, אתם אומרים להיות גם קצת צוחקים, גם שזה לא כזה מצחיק. אבל אני מדמיין את זה, זה נשמע לי מאוד מצחיק.
אני בעיקר הקשבתי.
תודה רבה.
תכלס.
תודה סתיו.
קשבת ויר.
אנחנו נתראה בחלק הבא, שבו נעשה עוד כמה דברים, יהיה את הרשמים של סתיו, וגם יהיה את החלק של המערב.
דבייטבול.
תישארו איתנו.